שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ה במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף נ"ד עמוד ב', 9 שורות מלמטה, ונסיים עד המשנה בדף נ"ו למעלה. השיעור יהיה 17 דקות, ולאחריו סיכום קצר. הדף היום עוסק כולו בדיני טרפות שונות. נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדון בשיעור של חיסרון בקנה ושל שיעורים שדומים לו. בחלק השני נדון בטרפות בתחול, בכליות, בלחי וברחם. בחלק השלישי נדון בטרפה שנקראת חרוטה, ובחלק הרביעי נדון בטרפה שנקראת גלודה. ונתחיל בחלק הראשון. במשנה למדנו שאם נחסר הקנה בשיעור גודל של עד מטבע בשם מסר האיטלקי, הבהמה כשרה. אבל אם בשיעור גדול יותר, הבהמה תהיה טרפה. השאלה מה יהיה הדין כאשר הנקב הוא בדיוק בשיעור של מסר האיטלקי? האם נכשיר או נטריף? אומר רב נחמן, שאם יש נקב בגודל של איסר איטלקי בדיוק, דינו כאילו יש יותר מאיסר, כלומר מחמירים. הדין הזה נכון גם בהלכות אחרות, כמו בדיני תומה וטהרה, שם יש דין של גודל מטבע בשם סלע, גם שם אם יש בדיוק סלע, דינה כמו יותר מסלע. בסיכה הגמרא, שרב נחמן סובר שאומרים עד ולא עד בכלל, כלומר, שאם המשנה אמרה שעד איסר דינו של האיסר שהוא לא בכלל, אז הוא חורג כלפי מעלה. על העיקרון הזה של עד ולא עד בכלל, מקשה הגמרא שתי קושיות ממשניות במסכת כלים. קושיה הראשונה מדברת על טומאה של מיטה. בזמן חזן מיטה הייתה עשויה במסגרת של עץ, ולמסגרת היו כרוכים חבל. בדרך כלל חבל זהו דבר שלא מקבל טומאה, אבל כאשר החבל כרוך על המיטה, הוא מקבל טומאה כמוגדר ככלי כחלק מהמיטה, ולכן מקבל טומאה. המשנה בכלים דנה בחבל שכרוך על המיטה, אבל בסופו הוא ארוך יותר מהצורך ונשאר תלוי. אומרת המשנה שאם החלק שיוצא מחוץ למיטה הוא עד 5 טפחים, החבל לא מקבל טומאה. הסיבה היא שחבל כל כך קצר לא ראוי לשימוש המיטה, ומעילה הוא לא נחשב כחלק מהמיטה, ולכן גם אם המיטה נטמעה, אותו חבל שבולט יישאר טהור. בנוסף, אם החבל הוא מ-5 טפחים ועד 10 טפחים, החבל טמא, כי יכול להיות שהוא משמעותי למיטה, ולכן הוא נידון כמו המיטה עצמה, ואם המיטה טמאה, גם הוא טמא. מדייקת הגמרא מלשון המשנה, עד 5 טפחים, כלומר ש5 טפחים בדיוק עדיין טהור, עד 10 טפחים טמא, כלומר שבדיוק 10 גם טמא, כלומר המשנה נוקטת שעד ועד בכלל, וזה נגד ההבנה של רב נחמן, כי רב נחמן אמר עד ולא עד בכלל. עונה הגמרא, הדיוק שלך במשנה הוא לא מוכרח, וניתן להסביר את המשנה כשיטת רב נחמן, שעד 5 או עד 10 זה לא כולל את 5 בדיוק ולא כולל את 10 בדיוק. הקושיה השנייה ממשנה אחרת במסכת כלים. כידוע רק כלי מקבל טומאה, אבל שברי כלים לא מקבלים טומאה. אלא אם כן, יש להם יכולת לעמוד בפני עצמם, ועדיין יש בהם שימוש מינימלי. איזה שימוש? תלוי מה היה גודלו של הכלי המקורי לפני שנשבר. אם הכלי המקורי היה בנפח של עד לוג, כדי שהשברים יקבלו טומאה, הם צריכים להיות מסוגלים להחזיק כמות של שמן, כדי לסוך אצבע קטנה של תינוק בן יומו. אם השברים הגיעו מכלי שנפחו היה מלוג ועד צאה, כדי שהשברים יתאמו, הם צריכים להחזיק נוזל בנפח של רביעית, אחרת לא יקבלו טומאה. אם הנפח הוא מסאה ועד צאתיים, השבר צריך להחזיק לפחות חצי לוג, אחרת הוא לא יקבל טומאה. מדייקת הגמרא, עד לוג, עד צאה, עד צאתיים, לכאורה עד ועד בכלל, כלומר, כשזה בדיוק לוג, או בדיוק שאה, או בדיוק שאתיים, הדינו כמו פחות מלוג, או פחות שאה, או פחות שאתיים. אז הנה קושיה על רב נחמן שאמר עד ולא עד בכלל. עונה הגמרא כמו שענת קודם, הדיוק שלך הוא לא הכרחי, ואפשר לדייק הפוך, כמו רב נחמן, שעד ולא עד בכלל. ולוג, שאה ושאתיים בדיוק יהיו כמו יותר מהשיעור שלהם. אבל התירוץ שענת הגמרא לא כל כך פשוט, כי יש ברייתא שאומרת בפירוש נגד רב נחמן, ומסבירה שלוג בדיוק הוא כמו פחות מלוג. וסאה בדיוק היא כמו פחות מסאה, וסאתיים בדיוק כמו פחות מסאתיים. ולכן מתרצת הגמרא שבכל שיעורי חכמים מחמירים, כמו שאמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן. ולכן, כאשר יש התלבטות, גם רב נחמן יודע שנחמיר ונגיד עד ועד בכלל, כדברי הברייתא. אבל אצלנו בסוגיה שמדובר על שיעור של הטרפת הקנה, אם נאמר של עד ועד בכלל אנחנו דווקא מקילים, ולכן בקנה שנחסר, נאמר כמו רב נחמן שעד ולא עד בכלל, ובשיעור של שיסר בדיוק נחמיר ונטריף. וראה לדבר מביאה גמרא את המשנה שהבאנו בקושיה הראשונה. שם כתוב שחבל מאורך 5 ומעלה טמא, כלומר הולכים למעלה ב5 בדיוק כי זו חומרה לטמא. וכתוב גם שהעשרה כלמטה, כלומר שבחובל של באורך של 10 טפחים בדיוק, והוא בדיוק 10 טפחים, אז דווקא הולכים למטה, כי למטה זו חומרה. אז הנה ראיה שתמיד מחמירים בשיעורי חכמים. בדרך אגב, הגמרא מביאה יוצא דופן אחד, שבו שלמרות שמדובר בשיעור ששיעור חכמים, בכל זאת מקלים. מדובר על כתם שנמצא בבגדה של אישה, ולא ברור האם מקורו מדם נידה שתמה, או ממקור אחר שהוא טהור. ההלכה היא שכתם פחות מגודל של גריס טהור. אפילו בדיוק כמו גריס, לפי הכלל שלנו היינו צריכים להחמיר. אבל כאן, באופן יוצא דופן, הקלו שדינו שהוא טהור. הסיבה לדבר היא כי כל דיני כתמים מראש הם דין דרבנן, מדאורייתא רק דם שיוצא עם הרגשה מטמא. ולכן הקלנו. לעומת זאת, בכל הדוגמאות שהבאנו היום, עיקר הדין הוא מדאורייתא, רק שחכמים נתנו בדבר שיעור. עד כאן החלק הראשון, הגענו לעמוד א' באמצע העמוד בנקודותיים, ונסכם את מה שלמדנו בחלק הזה. במשנה למדנו שאם נחסר הקנה בשיעור של עד איסר האיטלקי, הבהמה כשרה. אבל בשיעור קטן יותר, למרות שיש נקב, הבהמה תהיה כשרה. השאלה, מה יהיה הדין כאשר הנקב הוא בדיוק בשיעור של איסר האיטלקי? האם נכשיר או נטריף? אומר רב נחמן, עד ולא עד בכלל. איסר בדיוק דינו כמו יותר מאיסר וטרף. על רב נחמן הקשתה גמרא שתי קושיות, בראשונה הקשנו מהדין של חבל שיוצא מהמיטה, אז מתי הוא טהור ומתי טמא? ניסתה גמרא לומר שהמשנה סוברת שעד ועד בכלל, ותרצנו שהדיוק לא חד משמעי. הקושיה השנייה, מה רק מדין שברי כלים, מתי מקבלים טומאה מתי לא? וגם משם רצינו לדייק ולהוכיח נגד רב נחמן, וכאן בקושיה כבר גייסה גמרא ברייתא שאמרה במפורש שאומרים עד ועד בכלל נגד רב נחמן. ותרצה גמרא ששם מדובר על חומרה, וכל מקום שיש שיעורי חכמים בדבר שיסודו מהתורה מחמירים, ובזה יודע גם רב נחמן. וראינו שבדיני כתמים מקילים כי המקור שלהם הוא רק מדרבנן. עכשיו נעבור לחלק השני. בחלק הזה נדבר על טרפות בתחול, בכליות, בלחי וברחם. ונתחיל בתחול. במשנה כתוב שאם ניטל התחול לגמרי, הבהמה לא נטרפת והיא קשרה. מדייק רב אבירא משמו של רבא, דווקא אם התחול איננו, אבל אם יש תחול והוא מנוקב, הבהמה טרפה. מקשה רבי יוסי בר אבין, או לפי גרסה אחרת רבי יוסי בר זבידה, במשנה בדף סמכה. שם כתוב שאם יש בהמה מעוברת, ואדם הכניס את ידו לרחם של הבהמה בעודה בחיים, וחתך איבר מעובר ושאיר אותו בתוך הרחם, ואז שחט את האם, הדין הוא שמותר לאכול מאותו העבר, והוא לא נחשב כעבר מן החי. אבל אם החתיכה שחתך מהאיבר של העובר הייתה חתיכה מהתחול או מהכליות, יהיה אסור לאכול מאותה חתיכה, כי אותה חתיכה כן תחשב כעבר מן החי. אם כך, ניתן להוכיח שדווקא מהתחול של העובר אסור לאכול, אבל אם הבהמה היה החיסרון בתחול, יהיה מותר לאכול את אותה בהמה והיא לא תחשב כטרפה. אז הנה ראיה נגד הדיוק שלנו שאמר שתחול מנוקב טרף. כאן רואים שתחול נקוב לכאורה קשר בבהמה. עונה הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, באמת אין הבדל בין העובר לבין הבהמה. בשניהם אם נחתך התחול, הדין הוא שהבהמה אסורה באכילה והיא טרפה. אז אם כך למה אמרנו את הדין רק בעובר ולא באמא? מתרצת הגמרא, שמכיוון שברישא אמרנו שעבר שנחתך מהעובר כשר, אמרנו לשון דומה בסיפה שבתחול אסור באכילה. אבל באמת אין הבדל, ותמיד כאשר התחול מנוקב, הבהמה או האיבר של העובר יהיו טרפה. תירוץ שני מתרץ את הגמרא, יש הבדל בין ניקב לבין נחתך. אם התחול ניקב, התחול טרף, כמו שאמר רבא, אבל אם נחתך מהעובר, החלק החתוך טרף, אבל הבהמה כשרה. עד כאן הדיון על התחול, ואנחנו עוברים לדיון על הכליות. במשנה כתוב שאם נתלו הכליות, הבהמה כשרה. אומר אחיש בר פאפה, שאותו אנחנו מזכירים בכל סיום של מסכת, אומר את זה משמו של רב, שאם כליה אחת או שתי הכליות לקו, כלומר שהן חולות, ומלאות במוגלה, הבהמה טרפה. בארץ ישראל הגבילו את הדין הזה, ורק במידה והחולי של הכליה הגיע לאמצע הכליה, מה שמכונה בגמרא חריץ, שהוא נמצא באזור של החוט הלבן שמתחת למותניים, שנכנס לתוך הכליה. דווקא אז אנחנו מטריפים. למסקנה רבי נחוניה פוסק על סמך מורה ההוראה בענייני הטרפות בארץ ישראל כשיטת רחיש בר פאפה, שהוא הטריף בכליה של הכתב, הוא פוסק כנגד שיטת רב אבירא שהטריף בתחול שניקב, ופוסק שתחול כזה כשר. למרות שלא פוסק רב אבירא, בכל זה כל זה שהתחול ניקב בחלק הדק שלו. אבל אם התחול ניקב בחלק העבה, הבהמה טרפה. ובמידה והנקב לא מגיע מקצה לקצה של התחול, אלא נשאר אזור בעובי של דינר שהוא לא מנוקב, במקרה כזה הבהמה תהיה כשרה, אפילו בחלק העבה של התחול. אנחנו חוזרים קצת לענייני כליה, וכלל נוסף שמביא הגמרא בדיני כליה נאמר בארץ ישראל. הכלל אומר שכל דבר שמטריף בריאה כשר בכליה, והראיה שנקב בריאה מטריף בכליה כשר, וכל שכן פגם שכשר בריאה בוודאי שיהיה כשר בכליה. על הכלל שהזכרנו הקשר רב תנחומה, לכאורה כלל הוא לא נכון, מכיוון שריאה שיש בה מוגלה לא נטרפת, אבל כליה מוגלתית כן מטריפה את הבהמה. הסתירה נוספת לכלל היא מצב שבו יש מים צלולים בריאה או בכליה. בשניהם הבהמה כשרה, וזה גם סותר את הכלל שהבאנו. הגמרא מאירה שהדין הזה נכון דווקא במים צלולים ולא מסריחים, אבל אם המים אחורים או סרוחים, הבהמה באמת תהיה טרפה. גם רב אשי מקבל את הקושיה שהקשר רב תנחומה, ומביא טעם נוסף כדי לדחות את הכלל שהוזכר. הטעם הוא שלא ניתן לדמות טרפה מסוג אחד לטרפה מסוג אחר, כל טרפות היא ייחודית. ואם יש משהו שקשה באיבר אחד, זה לא אומר שהוא לא יהיה טרף או קשה באיבר שני או להפך. כדי להוכיח שלא ניתן לדמות טרפה לטרפה, אומר רב אשי, שבמידה והרגל של הבהמה חתוכה בחלק העליון של הרגל, היא נחשבת לטרפה, והיא תמות באופן ודאי תוך זמן קצר. לעומת זאת, אם ישנו חתך באזור נמוך יותר של הרגל, הבהמה לא תחשב כטרפה, והיא תוכל להמשיך לחיות למרות אותו חתך. ההלכה האחרונה שמוזכרת בהקשר של הכליה נאמרה בקשר לכליה שהצטמקה כתוצאה ממחלה. אז אם מדובר במה דקה, כלומר בצון, במידה והכליה הצטמקה, היא תהיה קשרה עד שתגיע לגודל של פול. פחות מכך היא תתערף. לעומת זאת, בבמה גסה, כלומר בבקר, השיעור הוא גודל של ענב בינוני. טרפה נוספת שהופיעה במשנה הייתה בהמה שלמרות שניטל הלחי התחתון שלה היא קשרה. רבי זר מגביל את הדין הזה רק למצב שבו היא מסוגלת להמשיך לאכול אפילו על ידי הכנסת אוכל על ידי אדם לגרונה. אבל במידה ואפילו אפשרות כזאת היא לא קיימת, הבמה תחשב לטרפה. אז אחרי שדיברנו על כליה, הגמרא מזכירה גם את דיני הרחם שנקרא במשנה אם. במשנה נאמר שבמידה והרחם ניטל כולו הבמה קשרה. בברית המובה של הרחם יש כמה שמות שמוזכרים בבריתאות שונות. במשנה שלנו הרחם מכונה אם. בברית השטובה בדף של מחר הרחם מכונה תרפחת, ובברית בדף המחת מכונה של פוחית. אז אם כן, עד כאן דיני הרחם וסיימנו את החלק השני של השיעור. אנחנו נמצאים בשליש העליון של עמוד ב' 7 שורות מתחילת הרחבות בנקודותיים. נסכם את החלק הזה. הזכרנו בחלק הזה את התחול ואת הכליות, את הלחי התחתון ואת הרחם. בתחול הזכרנו דברי רבה, שתחול שניתן לגמרי כשר, אבל אם התחול מנוקב, הבהמה טרפה. והזכרנו שיש הבדל בין מצב של נקב לבין מצב של חיתוך. נקב מטריף וחיתוך לא. בכליות הזכרנו דברי רחיש בר פפא שאמר בשמו של רב, שאומנם כליה שניתלה כשרה, אבל אם הכליה או הכליות חולות, באופן שהחול מגיע עד למקום אחרית של הכליה, הבהמה טרפה. רבי נחוניה פסק את דברי רחיש בר פפא, ובבית חול פסק שלמרות שניקב הוא כשר להם כן, הנקב היה באזור העווה של החול, ושלא נשאר אזור ללא נקב. הבאנו את הכלל של בני ארץ ישראל שניסו להנגיד את דיני הריאה לכליה, אבל דחינו דבריהם. הזכרנו שכליה שקטנה כשרה, אלא אם כן נהייתה קטנה פחות מפול בבמה דקה ופחות מענף בינוני בבמה גסה. אם ניתן ללכת תחתון של הבהמה כשרה, אלא אם כן, אומר רבי זרע, לא ניתן להכיל אותה אפילו באופן מלאכותי, ואז היא תחשב כתופר. ובסוף הזכרנו את הרחם שלמרות שניתן לגמרי לבהמה, היא תישאר קשרה. וראינו שהרחם מכונה אם, תרפחת ושלפוחית. ועכשיו נעבור לחלק השלישי של שיעורנו שמדבר על בהמה חרוטה. חרוטה הכוונה לבהמה שהריאות שלה הצטמקו כתוצאה מבעלה קיצונית. במשנה נאמר שאם הבעלה נוצרה בידי שמיים, כלומר על ידי ברקים ורעמים, הבהמה קשרה. אבל אם אדם גרם לבעלה של הבהמה, הבהמה תהיה טרפה. הגמרא מביאה ברייתא שבה מוזכר רבי שמעון בן אלעזר שחולק על דברי משנתנו. אבל דבריו אינם ברורים. אפשר לפרש את דבריו לכולה, שבמידה והבהמה תיבל כתוצאה מבעל חיים אחר, הוא ייחשב כבידי שמיים, כמו ברקים ורעמים, והבהמה תהיה קשרה. או לחילופין, רבי שמעון מחמיר, והתכוון לומר שרק בברקים או רעמים נכשיר את הבהמה, אבל אם מעביר אותה בעל חיים, ייחשב הדבר כמו בידי אדם ונטריף. כדי להכריע את הספק מביאה הגמרא ברייתא שמסבירה את רבי שמעון לפי המשמעות השנייה שהחמירה, כלומר, שרק במידה והבעלה נוצרה כתוצאה מברקים ורעמים ונצטמקו הריאות, רק אז תהיה קשרה. אבל אם נבלה כתוצאה מבעל חיים או בידי אדם והריאות שלה יצטמקו, הבהמה תהיה טרפה. מביאה הגמרא מעשה שקרה לרבא בר בר חנה שלח במדבר, מצא אלים שהריאה שלהם הצטמקה, והוא לא ידע האם הדבר נגרם בידי שמיים או בידי בני אדם. הלך ושאל בבית המדרש ואמרו לו שאם הדבר קרה בקיץ, ייקח קערות של חרס לבנות שגורמות לצנן את המים שבתוכם. וימלא במים קרים ויניח את הריאות בתוכם למשך 24 שעות. אם הבדיקה נעשית בחורף, ישתמש בקערות שחורות ובמים פושרים. ויבדוק אם הריאות חוזרות למצב הרגיל שלהם אחרי השריה, זו ראיה שהם הצטמקו בידי שמיים, ואז הבהמה תהיה קשרה. ואם הם לא חזרו למה שהם היו, הכרח הבהמה הטרפה. עד כאן החלק השלישי, אנחנו נמצאים קצת אחרי אמצע עמוד ב', ונסכם מה שלמדנו בחלק הזה. למדנו שבהמה חרוטה, כלומר בהמה שהריאות שלה יצמקו כתוצאה מבעלה, אם הבעלה נגרמה בידי שמיים כשרה ובידי אדם טרפה. הבאנו את שיטת רבי שמעון בן אלעזר שמסקנה סובר שאם חיה אחרת גרמה לבעלה, תינה כמו אדם שגרם לבעלה והיא טרפה. ובסוף ראינו את העצה שקיבל רבא בר חנה כדי לבדוק בהמה חרוטה אם הקשרה או טרפה על ידי השראה במים צוננים בקיץ ומים פושרים בחורף ולאחריה הבדיקה. עד כאן החלק השלישי ונעבור לחלק הרביעי של שיעורנו. בחלק הזה נדבר על דינה של הבהמה הגלודה, כלומר בהמה שנפשט ממנה האור. במשנה הובאה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים האם הגלודה כשרה או לא. רבי מאיר הכשיר וחכמים הטריפו. הגמרא מביאה ברייתא שבה מופיעה דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, שרבי מאיר חזר בו מההיתר של הגלודה והודה לדברי חכמים שהגלודה טרפה. הגמרא מתלבטת האם רבי מאיר חזר בו מדבריו או שמראש פסל כדעת חכמים. לפי דעתו של רבי יושעי בנו של רבי יהודה אבסם, שהיה לפני רבי עקיבא משמו של רבי טרפון, הוא העיד שרבי מאיר סובר שהגלודה פסולה, אלא אם כן השתייר אור בשיעור של סלע. בדברי העדות משמע לכאורה שהייתה זו תמיד דעתו של רבי מאיר, ולא שחזר בו. אבל למסקנה אומר רבי נחמן בר יצחק שכוונת הברייתא, שאכן בהתחלה סבר רבי מאיר שהגלודה כשרה, ורק בסוף חזר בו והודה לדעת חכמים. לגבי הדין של גלודה שנשאר בשיעור של סלע, מביאה הגמרא שלוש דעות מה הכוונה שיעור של סלע שנשאר על האור על מנת להכשיר את הגלודה. הדעה הראשונה היא של רבי יהודה בן שם שמואל, שאותו אור שנשתר צריך להיות על כל אזור השדרה שנמצא בגב הבהמה. מסתפקת הגמרא אם שיעור הסלע צריך להיות לאורך כל השדרה, או שמספיק פס דק לאורך כל השדרה שכולו ביחד מצטרף לגודל של סלע. פושטת הגמרא את הספק מדברי רבי נאוראי שאמר בשם שמואל, ששיעור של סלע הוא רוחב של סלע לאורך כל השדרה כולה. הדעה השנייה מהו השיעור של האור שנשאר לבהמה ושבגללו לא נטריף את הבהמה, הוא של רבא בר בר חנה. לדעתו צריך שישאר שיעור של סלע על כל אחד מראשי הפרקים של הגוף, כלומר כל החוליות, הפרקים, השוקיים, הירכיים. והדעה השלישית היא של רבי אלעזר בן אנטיגנוס שאמר משמו של רבי אלעזר ברבי ינאי, שהשיעור של סלע הוא במקום טיבורו. הגמרא מקשה על שלושת השיטות שהבאנו, ומסתפקת מה יקרה אם לבהמה יש אור בכל הגוף, חוץ מהמקומות ששלושת המורים הזכירו, כלומר לדעת שמואל שיש לבהמה אור בכל הגוף חוץ מאזור השדרה, לדעת רבא בר חנה כשיש אור בכל הגוף חוץ מראשי הפרקים, ולדעת רבי אלעזר בן אנטיגנוס כשיש אור בכל הגוף חוץ ממקום טיבורו. ונשארת הגמרא בתיקו. המשותף לשלושת הדעות שהזכרנו שהן סוברות שמשאר אור במקום קריטי, כל אחד לפי שיטתו, יש סיכוי סביר שהאור יצליח להתחדש ולחסות בסופו של דבר את כל הגוף של הבהמה. זאת הייתה סיבת היתר. לעומת הדעות שהזכרו, מביאה הגמרא שיטות נוספות שסוברות שבכל מקום הגוף, משאר שיעור של סלע של אור, יש עדיין סיכוי טוב שהבהמה תחלים ותגדל את האור בכל שאר האזורים. הדעות הללו הם של רב ושל רבי יוחנן. לדעת רב, בכל מקום בגוף, אם יישאר שיעור של סלע של אור, לא נטריף את הבהמה, כי האור יחזור ויגדל, חוץ מהאור שנמצא בחלק התחתון של הרגל והפרסות שמכונה אור בית הפרסות. לעומת רב, רבי יוחנן סובר כמו רב עבדתו, שגם אם יישאר אור באזור של בית הפרסות בשיעור של סלע, עדיין נכשיר את הבהמה. רבי אסי הקשל רבי יוחנן, מהמשנה בסוף המסכת, שבה כתוב שאור בית הפרסות נחשב כבשר ולא כאור. כל זה נאמר בהקשר של תומה וטהרה. אז הנה ראיה כנגד הסברו של רבי יוחנן. ענה לו רבי יוחנן שאותה משנה היא כדעת יחיד ולא נפסקה להלכה. הראיה שהמשנה הזאת היא דעת יחיד, היא מברייתא שמלמדת את הלכות פיגול ומוזכר בדעת יחיד של רבי אלעזר בן יהודה, איש איבלים, שאמר משמו של רבי יעקב, שהדין של אור בית הפרסות ושל אור בראש עגל הרך ואור שתחת העלייה, וכל שאר האורות שהזכירו חכמים ואמרו להם שהם נחשבים כמו בשר, כולל אור בית הרחם של בהמה נקבה, כל האורות הללו נחשבים הלכתית לא כאור אלא כבשר. כל זה לעניין דיני פיגול. כלומר, רק לדעת תנא היחידי יש לאור בית הפרסות דין של בשר. אבל לשאר השיטות שהלכה כמותם, לאור בית הפרסות יש דין של אור, ולכן יוכל להציל בהמה הגלודה. עד כאן החלק הרביעי והאחרון, הגענו לדף נ"ו עמוד א', שלוש שורות מלמעלה במשנה. נסכם מה שלמדנו היום. בחלק הראשון רב נחמן לימד שאם יש נקב בקנה בדיוק בשיעור של איסר איטלקי, אז אומרים עד ולא עד בכלל, איסר בדיוק דינו כמו יותר מאיסר וטרף. הקשינו שתי קושיות, הראשונה מחבל שיוצא מהמיטה וניסינו לדייק שעד ועד בכלל, ותירצנו שהדיוק לא חד משמעי. הקושיה השנייה הייתה דומה רק מדין של שברי כלים, מתי מקבלים טומאה ומתי לא, וגם משם רצינו לדייק ולהוכיח נגד רב נחמן, והנו ברייתא שאמרה במפורש שאומרים עד ועד בכלל נגד רב נחמן. תרצה הגמרא ששם מדובר על חומרה ובמקום שיש שיעורי חכמים בדבר שסודו מן התורה, אנחנו מחמירים. ובזה יודע גם רב נחמן. ראינו שבדיני קטמים מקילים כי המקור שלהם הוא רק מדרבנן, בחלק השני למדנו על התחול, על הכליות, על יחי התחתון ועל הרחם. בתחול הזכרנו דברי רבא שתחול שניתן לגמרי כשר, אבל אם התחול מנוקב והבהמה טריפה, הזכרנו שיש הבדל בין מצב של נקב לבין מצב של חיתוך. נקב מטריף וחיתוך לא. למדנו שאומנם כליה שניתלה כשרה, אבל אם הכליה חולה באופן שהחולי מגיע עד למקום אחרת של הכליה, הבהמה טריפה. תחול שניקב כשר, אלא אם כן הנקב היה באזור העבה של התחול, ושלא נשאר אזור ללא נקב. הזכרנו שכליה שקטנה כשרה, אלא אם כן הייתה קטנה פחות מפול בבמה דקה, פחות מענב בינוני בבמה גסה. אם ניתן ללחי התחתון של הבהמה, אז היא כשרה, אלא אם כן לא ניתן להכיל אותה אפילו באופן מלאכותי, ואז היא תחשב לקרפה. לגבי הרחם למדנו שלמרות שניתן לגמרי לבהמה, היא תשאר כשרה, וראינו שהרחם מכונה אם, תרפחת ושלפוחית. בחלק השלישי למדנו שבהמה חרוטה, כלומר בהמה שהריאות שלה צמקו כתוצאה מבעלה, אם הבעלה נגרמה בידי שמיים כשרה ובידי אדם טריפה. הבאנו את שיטת רבי שמעון בן אלעזר שלמסקנה סובר שאם חיה אחרת גרמה לבעלה, דינה כמו אדם שגרם לבעלה וטריפה. הבאנו את העצה שקיבל רב אבא רבא חנה שכדי לבדוק חרוטה צריך להשרות במים צוננים בקיץ ומים פושרים בחורף. כך נדע אם היא טריפה או לא. בחלק הרביעי והאחרון למדנו על הגדולדה, כלומר בהמה שנפשט מנה אור. משנה רבי מאיר החשיב וחכמים הטריפו, והגמרא הובאה ברייתא שמנה למדנו שרבי מאיר חזר בו והודה לחכמים שטריפה אלא אם כן נשתער באור בשיעור של סלע. מה הכוונה שיעור של סלע? או שהכוונה באזור השדרה פס ברוחב של סלע, או גודל של סלע בכל ראשי הפרקים, או במקום הטבור. מה יקרה אם יש אור בכל הגוף ואלה מקומות שהזכרנו? נשארנו בתיקו. בניגוד לדעות האלה הביאה הגמרא את דעת רב שבכל מקום בגוף אם יישאר שיעור של סלע של אור לא נטריף את הבהמה, חוץ מאור של בית הפרסות, רבי יוחנן מתיר אפילו נשאר בבית הפרסות. רבה שהקשה לרבי יוחנן ממשנה שבה כתוב שאור בית הפרסות נחשב כבשר ולא כאור, בהקשר לפחות של טומאה וטהרה, וענה לו רבי יוחנן שאותה משנה היא כדעת יחיד ולא נפסקה להלכה. עד כאן להיום, כל טוב.